ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום באופן מציע דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בשורה ראשונה בדף חף גימל עמוד ב'. מי שרוצה לשמוע שיעור מתחילת דף גימל, נמצא הקלטה של דף חף ב' בנקודת הזמן של 14 דקות 47 שניות. אני חוזר, תחילת דף גימל, השיעור המוקלט שלו נמצא בהקלטה של דף חף ב' בנקודת הזמן 14 דקות 47 שניות. אמנם מי שמתחיל משם ימצא את עצמו באמצע סוגיה. וכאמור, אנחנו בתחילת דף חף גימל עמוד ב', במשנה ראינו ומחרוזות של דגים, הרי אלו שלו. זאת אומרת, אדם שמוצא מחרוזת של דגים, חתיכות דגים שכולם קשורים יחד, הוא לא צריך להכריז עליה, אלא הוא ייקח את זה לעצמו. וכאן אנחנו מיד רואים צורת מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כתבנו שהמילה עמי מודגש. שאלות על המשנה, למה הרי אלו שלו, ופס כפול יופיע ביחד, והוא בא להגיש את המילה להווה וכולי. יש דברים שיכולים להיות סימן, תהיינו הבעלים יכולים לספר, לתאר את הסימן ולקבל בחזרה. למה המוצא מותר לו להשאיר את זה לעצמו? עכשיו הגמרא, עמי, למה המשנה אומרת שהמוצא מחוזת דגים הרעיל שלו? לבי קשר סימן, אותו קשר שקושר את כל החתיכות דגים יחד, או כל הדגים יחד, למה שהוא לא יהיה סימן? הגמרא עונה, בקטרה דציידה דקולי אמל אחי מקטרי, מדובר בקשר סטנדרטי, קשר שהציידים, אלו שתופסים את הדגים, כולם קושרים באותו סוג או צורת קשר. שאלה, ולהווה מניין סימן? הגמרא אומרת, לא, גם זה אינו סימן, כי מדובר במניינה דשווין. ורש"י שורה ראשונה אומר, כבר נהגו הציידים לחרוז כמניין הזה בחרוז אחד. וכעת סימון חדש, הצורה שאנחנו מכנים הרגש, והוא מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ברו מיני, עם שאלות מה מהווה סימן. והדגשנו עם פפיון המילה מניין, ובאמצע עמוד אתם יכולים לראות עוד מספר 2, מקום. האם מניין יכול להיות סימן, או מקום שמצאת את העבדה? הגמרא, באו מיני מרב ששת, הם שאלו מרב ששת, מניין הווה סימן או לא הווה סימן? אמרו רב ששת, תניתו את רב ששת, אומר אפשר לקבל תשובה מהמקור התנאי הבא. מצא כלי כסף וכלי נחושת, גיסטרון של עבר. רש"י מסביר, שורה שנייה, שברי חתיכות של עבר. ממשיך הגמרא, בכל כלי מתכות, הרי זה לא יחזיר עד שייתן אות, או עד שיכוון משקלותיו, או עד שבעל הוידה יגיד למוצא המשקל של הדברים האלו. ומידי משקל הווי סימן, מידה ומניין נמי הווי סימן. אז מכאן אנחנו רואים שמניין נחשב גם סימן. וחתיכות של בשר, בהמשך המשנה אומרת, הרי אלו שלו, המי, למה חתיכות בשר שנמצאו, אותו מוצא משאיר אותם לעצמו עמי, להווה משקלה סימן. אנחנו אפילו ראינו את זה עכשיו, לפני שתי שורות, שמשקל נחשב סימן. למה הבעל הבשר לא יכול להגיד, כך וכך משקל הוא הבשר שאתה מצאת? הגמרא עונה, במשקלה דשווין. רש"י אומר שנהגו הטבחים לעשות החתיכות במשקל הזה. אז הוא לא משהו מיוחד, אופני, או אופייני לנתח שלך, אלא כולם אותו משקל. שאלה, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה. אנחנו מדברים פה על שש שורות בערך. ותהווה חתיכה גופה סימן, אי דדווקא, אי דאטמה. אומר רש"י, חתיכה גופה סימן יאמר מעבר פלוני היה, או דווקא צוואר. שמעתי כך בפירוש הראשון של רש"י, משום יצחק ברב נחמן, שמעתי דווקא מקום שדופק כשהוא יגע. זה חלק אחר של הבהמה. אז למה שזה לא יכול להיות סימן? ממשיך הגמרא, מי לא תניא, מצא חתיכות דגים ודג נשוך, זה הסימן שלו, חייב להכריז. הנה, זה שמצא לא יכול להשאיר לעצמו, חייב להכריז. רש"י כותב חתיכות דג, חייב להכריז, כסרקא דאיתך, כשאין בהם סימן, והחתיכה גופה סימן, או מאצל הראש או מן הזנב. אז ולכן הגמרא מקשה, למה אמרת שהחתיכות בשר שלו, למה שהחתיכה עצמה, החלק מהדג, כמו שהחלק מהדג שנמצא כתוב חייב להכריז, נגיד אותו דבר לגבי הבשר. ממשיך הגמרא, יש עוד דוגמאות, חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים, כאלו דברים שונה מהרישה, אלא הרי אלו שלו. מה שתופס אותנו כעת זה מה שכיווקבנו, חתיכות דגים זה נחשב סימן. אז הגמרא עונה, הכה במה יסקינן, מה שכתוב פה חתיכות דגים זה לא מה שאמרנו מקודם, אלא דאיקה סימנה בפסקה, יש סימן בצורת החתיכה, בחתך, דהיינו לא מאיזו חלק מהדג מדובר, אלא צורת החתיכה. כי דרבא בר רב הונא, לדוגמה, רבא בר רב הונא, כשהוא היה שולח בשר לאשתו ביד נוכרי, כדי שהיא תזהה שהוא לא החליף את הבשר עם משהו לא כשר, אז הוא היה מחתיך לאטלטה קרנטה. יש כאן ציור ברש"י, מה שנראה כמשולש. אז זה מה שהתנא התכוון שומר חתיכות דגים, ולא מה שחשבנו מקודם, חלק מאצל הראש או מן הזנב, זה לא נחשב סימן. ולכן מה שהגמרא שאלה מקודם, למה שלא שהדווקא או אטמה שיהיה סימן, כי זה אין מקור לומר שזה סימן, אלא אם כן מדובר בנתח בשר עם חתך, צורת החתך שהוא מיוחד. והגמרא אומרת שהתשובה הזאת שמדובר בסימנה בפסקה בצורת החתיכה, אפשר להגיד שזה גם מדויק במקור בברייתא שקראנו מקודם בעניין הדג, די קנמי, דרך קריאה מדויקת של המקור אפשר לעלות על כך. דקטני, מה שכתוב חתיכות דגים הוא מובא דומיה דדג נשוך, שמע מינה, מה זה דג נשוך? זה משהו מיוחד בעצם הנתח, או בעצם החתיכה, בעצם החלק, לא על שם החלק, אלא הנשיכה בדג הוא מה שמהווה סימן. וכמו שאמרנו מקודם, צורת החתיכה של הבשר, זה מה שיכול להיות סימן. אמר מור, ציטוט מהברייתא, עכשיו אנחנו עוברים לספר של הברייתא, וגם יש לנו חץ מצל, הגמרא אפשר לחבר את זה לחץ לפני כמה שורות, חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גורות ושל זיתים, הרי אלו שלו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מצא חביות פתוחות, סתומות, וכאן שוב פעם הברייתא אומרת שאותם חביות שאתה מצאת, הרי אלו שלו. והתנן, אבל במשנה כתוב כדי יין וכדי שמן חייב להכריז. אז זה בדיוק ההפך מלומר הרי אלו שלו. אז איך ניתן ליישב את המקורות האלו? אמר רבי זר, אמר רב, מתניתין, שכתוב פה חייב להכריז, ברשום. אך נחזור למילה הזאת, שהיא התשובה, עוד מעט. אז אם אתה אומר שחייב להכריז, מדובר ברשום, שמשמעו, עוד מעט נחזור לפירוש יותר מדויק, אבל משמע שהוא סתום. אז על כאלו, אתה אומר, הרי אלו שלו, מכלל דברייתא, סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, המקרה שחייב להכריז, זה ברשום, דמשמעו, החביות סתומות, אז חייב להכריז, אתה לא יכול לקחת לעצמך, מכלל דברייתא שכתוב בו רואה לשלו בפתוח, שמצאת חביות יין וכו' פתוחים בפתוח, הוידה מדעת היא, זה פשוט שהם שלך, אתה משאיר חביות פתוחות, אתה בעצם מפקיר אותם באיזו מובן, אתה משאיר חביות פתוחות, נחשים למה שיכולים לשתות מזה, וזה נקרא גם גילוי, ואף אחד לא ישתה את היין משם. אז אני לא צריך ברייתא ללמד הרי הוא שלו, אם מדובר בפתוחות. אנחנו נחזור לזה עוד מעט, כי לא הסברנו עדיין את המשמעות של המילה רשום. המשנה שבו נאמר כדי יין חייב להכריז, הגמרא אמרה ברשום. נסתכל קודם ברש"י ואחר כך בתוספות. רש"י ברשום, חביות של חרס היו, ומה שנמצא היו חביות של חרס, וגפין אותם במגובת חרס, וסותמים אותם בכיסוי שגם עשוי מחרס, ושורקים טיט סביב לדבק המגופה שלו יצא ריח היין. ובימי שבט או ניסן שמוכרים בעלי בתים חביות לחנווני כ-10 או כ-15 יחד, נוטלים מגופותיהן ותואמים את היין וחוזר וסותמו, ותח בור טיט סביב המגופה, והוא קרוי רושם, ונוסן החנווני לביתו. אז הוא אותו חנווני שהוא רכש את החביות האלו מהבעלי בתים שהם היוצרים, הוא מתניתין בחבית רשומה. מה שמובא במשנה שאתה חייב להכריז, מדובר על כזה חבית רשומה, והיינו סימן שיש רושמין ויש שנושאים אותה פתוחה למוכרה מיד. וכעת אנחנו פונים לתוספות, כי לפי רש"י משמע שעצם זה שזה רשום זה נחשב סימן. תוספות אומר ברשום שכל בעל הבית, אלו הם היוצרים, עושה רשימתו משונה משל חברו, והווה סימן. ברייתא שנאמר הרי הוא לשלו בלא רשימה. אנחנו נחזור לגמרא, אבל לא לפני שנציין שהתוספות הבא לפי המערם הוא המשך התוספות שהתחלנו פה, אבל אנחנו נחזור כעת לגמרא והסברנו בינתיים הברייתא שאומרת הרי אלו שלו בפתוח, והמשנה שאומרת חייב להכריז ברשום. והסברנו את העניין של הרשום, אותו תית שסוגר או שומר על הכיסוי שישאר כך. לפי תוספות, כל רושם כזה הוא שונה משל יצרן אחר. אז אפשר שאותו בעל הבית, לפי תוספות, יכול להגיד, מצאת חביות רשומות, אני אתאר לך את הרושם, הרושם שלי. לכן חייב להכריז. אבל אם אתה הוא מסביר, אני חוזר על מה שכבר אמרנו, שהרי הוא שלו של הברייתא, בגלל שמדובר בפתוח, זה פשיטה. כי זה נקרא אבידה מדעת. הגמרא עונה, אמר רב שעיה, הברייתא שומע הרי הוא שלו במציף. וכאן רש"י אומר במציף, שניח מגופה עליה, ולא שרקה ביתית. דהיינו, הנחשים שאמרנו מקודם, הם לא יוכלו לשתות מזה. גם רש"י הזכיר מקודם, לא קראנו את הרש"י, אבל ברש"י דבר מתחיל ופרחינן, רש"י אומר, שקצים ועומסים נחשים שותים ממנה. אז במצב כזה שהוא מציף, שמגופה מונח על החבית, אבל לא שרוק בטית, סימן לקה, כי הסימן היה ברושם, וכאן אין. והבידה מידה נמי לקה, כי הוא מחוסה. ולכן הוא לא פשיטה, אבל מצד שני אין סימן, ולכן הברית אומר, הרי הוא שלו, מה של המוצא. אנחנו חוזרים לגמרא. אביי אמר, אפילו תימא אידי ואידי ברשום. גם המשנה וגם הברייתא, שניהם מדובר ברשום. ולא קשיא. ובכל זאת, אין סתירה במקורות. כאן קודם שנפתחו האוצרות, כאן לאחר שנפתחו האוצרות. קודם שנפתחו האוצרות, אומרים חייב להכריז. אז הרושם סימן. לאחר שנפתחו האוצרות, הרי אלו שלו. אומר רש"י, קודם שנפתחו האוצרות, שעדיין לא הגיע זמן מוכרי החבויות. ויחיד בעלמא הוא דוד. הוי רושם סימן. זה לפני שנפתחו האוצרות. אבל אחר כך, אז אנחנו אומרים שהרושם אינו סימן. וכעת אני רוצה יחד איתכם לקרוא דברי הריטב"א שאנחנו הוספנו בשוליים, וכך כתוב אצל שתי כוכביות, דברי הריטב"א. כאן קודם שנפתחו אוצרות, אז הווי רושם סימן, שהרי אין אחד מהם יודע רושם חברו. וכאן לאחר שנפתחו האוצרות ונכנסים בני אדם לראות החביות, ומכירים כולם ברושמי החביות, ואין הרושם סימן. תוספות בדיבור המתחיל אביי אמר, אביי אומר שבמשנה וגם ראיתה מדובר ברשום, כותב תוספות, אפילו רשום לא הווי סימן אחר שנפתחו האוצרות, שבעל הבית אחד מוכר להרבה חנוונים, וכולם רשומים בעניין אחד. אז אנחנו חוזרים כעת בגמרא בעניין לפני מול אחרי פתיחת האוצרות. אומר הגמרא, כי הד רב יעקב בר אבא אשכר חבית הדחמו, מצא חבית יין לאחר שנפתחו האוצרות. עתה לקמי דאביי, המלא זיר שקול לנפשך, ואביי לשיטתו אומר, כך לעצמך. כפי שאמרנו מקודם, אחר שנפתחו האוצרות, כולם מקרים את הרושם, ומי שיבוא ויגיד לתאר את הרושם, אנחנו נאמר לו, אולי זה אולי זה חבית של מישהו אחר, כי כולם מכירים את הרושם שאמור להיות סימן, אבל אחר שנפטור על צורון, מאחר שכולם מכירים את זה, זה לא אומר שאתה שאומר את הסימן הזה, שהאבידה הוא שלך. בא מיני רב ביבי מרב נחמן. מקום, הווי סימן או לא הווי סימן. אנחנו הוספנו הערה בשוליים אצל כוכבית, וכך כתבנו, נראה לי לפרש על פי תוספות לאל חף א' עמוד ב' דיבור המתחיל אי, דהיינו, מה הכוונה מקום, סימן או לא? דהיינו, שהמוצא מכריז דנמצא אבידה. והבעלים אומרים כסימן המקום שבו נמצא. נחזור לגמרא. אמר לי, אז רב נחמן עונה את הניטוע, כתשובה לשאלה שלך, נציין את המקור הבא. מצא חביות של יין ושל שמן של תבואה, של גורות ושל זיתים, הרי אלו שלו. אותו ביתה שראינו למעלה. ואי סלקא דאיתך, דמקום הווה סימן לכרוז מקום. למה שמקום לא היה יכול להיות סימן? שאני חוזר לפי התוספות, שהמוצא יגיד שנמצא אבידה, והבעלים יגיד המקום שבו נמצא אחד מהדבורים האלו. למה כתוב בכל זאת הרי הוא שלו? אז מכאן רב נחמן רוצה לומר שמקום אינו סימן. אמר רב זביד, הכה במאי עסקינן, כאן שנאמר שאנחנו אומרים שמקום אינו סימן, ברקתא דנהרה. אמר רב מרי, מאי תמה אמור רבנן רקתא דנהרה לא אבי סימן? תאמרין עלי, אומרים לזה שאומר, מצאת את החבית ברקתא דנהרה, על גדות הנאה. למה זה לא נחשב סימן? כי אנחנו אומרים לא לזה שאומר כך, כי היכי דדרמי לדידך, דדרמי נמי לחברך. הרבה משאירים את החביות שלהם שמה. עכשיו אנחנו נסביר דרך רשי, עניין רק תדנהרה, אומר רשי, והיין בא לעיר בספינה. והלוקחים מפנים הספינה ומניחו על שפת הנהר. ונוסעין אחת אחת, ופעמים ששוכח. וכפי שאמרנו, כמו שאתה שכחת, גם אחים שכחו, וזה שאתה אומר רק תנאה, זה לא הוכחה שהחבית שלך. איכא דאמרי, ממשיך הגמרא, אמר רב מרי, מה איתה אמר רבנן, מקום לא הווה סימן? תאמין עלי, כי היכי דתרמי לדידך, היי מקום, יתרה מינמי וחברך, היי מקום. ניתן לעיין במפרשים בשיטה מקובצת ועוד ספרים לברר מה ההבדל בין שני הלשנות כאן בגמרא. אנחנו ממשיכים כעת, ההוג עברה דאשכח כופרה, כופרה זה זפת, דבר שאין בו סימן. אז הוא מצא כופרה במעצרתה במקום הזה, מקום שיוצרים יין, אתה לקמי דרב אמלי זיל שגול לנפשך, קח את זה לעצמך. חזיה דאבה כמחסים, רב ראה שאותו אדם היסס מלקחת. אמלי, אז רב אומר, אתה חושש מלקח את זה לעצמך, זיר פלוג לי לחי בריא מיני, תחלק את זה עם הבן שלי, עם חיה. למה כסבר רב, מקום לא הווה סימן? מזה שרב אמר, קח לעצמך, מראה שלפי רב, מקום אינו סימן. אמר רב אבא, משום יוש בעלים נגו בה. אין מכאן הוכחה שמקום אינו סימן, פה רב שם לב שהבעלים, מי שהיה בעלים של אותו זפת, ודאי התייאש ממנו. איך רב זיהה כך? דחזה דקדחי בי חילפי. נסכה ברשי, דקדחי בי חילפי, בלי לשון לועזי, משמעו סיר פד בלז, גדלו עליה מיני צמחים שאם אתה מניח את, 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 את הפריט זמן רב, אלו צומחים עליהם. שמאמינה מימים רבים היה שם, וכבר נואשו הבעלים. ממשיך הגמרא, רב שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה אין חייב להכריז. רש"י, סליחה, לפני שנתקדם, בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו כלים חדשים שלא סבעתן העין. הגמרא שואלת לגבי המילה הזו, כלי אנפוריה, מהי אנפוריה? אמר רבי יהודה אמר שמואל, כלים חדשים שלא סבעתן העין. רש"י אומר שלא סבעתן, עדיין לא הורגל בראייתן ותשמישן שיהיה מכירן יפה. ולשון אנפוריה זה נוטריקון, אין פה ראיה, או אולי הכוונה ראייה, אבל אין ראיה שאתה יכול להביא מאחר שאתה עצמך לא מכיר אותם. הם חדשים, אומרת ממשיך הגמרא, איך ידע מי על מה מדובר? אי יתבהו סימן, נכון, משהו חדש, אבל יכול להיות שיש משהו מיוחד באותו כלי חדש שיכול להוות סימן. אז אם יש בו סימן, כי לא סבעת עין מי הווה, אז מה אם לא סבעת עין, אבל אתה יודע שיש בו איזה סימן, אז למה שנגיד אין חייב להכריז? אי דלת בהו סימן, אם מדובר על כלי שאין בו סימן, כי סבעת עין מי הווה, גם אם סבעת עין, אבל מה יגיד הבעלים? אין סימן. לעולם דלת בו סימן. אז מה יכול להיות? איך הבעל של הכלי יכול לקבל אותו בחזרה? נפקא מינה לדוי לצור במעבר בתביעות עינה. יש עדיין סיכוי שהבעלים יכולים לקבל את הכלי הזה בחזרה. אז אנחנו אמרנו שאין סימן, אבל אם מדובר בסבתן העין, צור ברבנה, אנחנו מדברים על תלמיד חכם, יכול להגיד אני מכיר את הדבר הזה כשלי. זה נקרא תביעות עינה. סבתן העין, אם מדובר בדבר שעבר שימוש, הוא אינו חדש, נכון, אין בו סימן, בכל זאת סבתן העין כמלא בגבי הוא ומאדרים אלה אותם, אותו תלמיד חכם, אותו צור ברבנן, קים לי בגבי, הוא מכיר שזה שלו. וכשהוא אומר, כן, אני מכיר את זה כשלי. מה אתם אומרים להם, מחזירים לו? כי לא סבתן העין, אבל אם מדובר בדבר שאין בו סימן, וגם חדש, לא קים לי בגבי, ולא מאדרים לי. חדש, הוא לא יכול להגיד שאני מכיר אותו כשלי. ולכן, לא מחזירים לו. כאן אנחנו באים להגדיר מי נחשב צורבה מרבנן שמחסירים לו על ידי כך שהוא אומר יש לי בו תביעות עין, אני מכיר את זה כשלי. מי נחשב כזה? דיאמר רב יהודה אמר שמואל, בהני תלת מילי אבידי רבנן דמשלו ממלאיו. בשלושת הדוגמאות הבאות רבנן, תלמידי חכמים, אומרים לא אמת, משנים דיבורי. ואנחנו בעצם אומרים שאם מדובר באדם שרק בדברים האלו הוא מסוגל, איך אומרים, לשקר, מסוגל לשנות דבריו, לא לומר את האמת הצופה, אבל בכל דבר אחר הוא יגיד רק אמת, אדם כזה נחשב צורבה מרבנן שמחסירים לו על ידי תביעות עין, על ידי כך שהוא אומר אני מכיר את זה כשלי. אם זה לא היה שלו, הוא לא היה אומר כך, כי הוא לא משנה בדיבורו חוץ משלושת הדוגמאות הבאות. ומה הם? במסכת ובפוריה, והגמרא ממשיכה לדף חפתא למלף ובאושפיזה. אנחנו נחזור עוד מעט להתייחס לשלושת הדברים האלו. מהי נפקא מינה? שבשלושת הדברים האלו אנחנו אומרים שמותר לשנות, מותר להגיד לא אמת. נפקא מינה, אמר מוזוטרה, ועדוי לי עבדת בתביעות עינה. להחזיר לבן אדם כזה עבידה על ידי כך שהוא אומר אני מכיר את זה כשלי בלי לתת סימן מפורט. אי ידינן בי דלא משני אלו בהנתלת מדרינן לאם אנחנו מכירים אותו שהוא לא ישנה את דברו, הוא לא ישקר, אלא בשלושת דברים אלו מחזירים לו על פי תביעות עין. ואי משני במי להכיני, אם הוא מסוגל גם לשנות בדברים נוספים, לא מדרינן לי. עכשיו אנחנו נחזור להסביר את הדברים האלו, שלושת הדברים האלו, קודם דרך רש"י, ואחר כך אולי אנחנו נתייחס למה שתוספות אומר. אומר רש"י, במסכת, זה היה הדבר הראשון, בן אדם פונה לאותו תלמיד חכם ושואל, יש בידך מסכת פלוני סדורה בגרסה? או לאו, אתה בקי במסכת מסוימת, כן או לא, ואף אגב שסדורה היא לא, למרות שעל אמת, כן, הוא בקי באותו מסכת. יאמר לו, כתשובה לשאלה הזאת, לאו, לא, אני לא בקי, ומידת ענבה היא. דוגמה שנייה של רש"י, לפי פירוש רש"י בפוריה, הם פונים לבן אדם ושואלים אותו, שימשת מתחתך? האם קיימת יחסים עם האישה היום? יאמר, לאו. מידת צניעות היא. מקודם ראינו מידת ענווה, כאן זה מידת צניעות. והדוגמה השלישית, וגם כאן נסתכל ברש"י, באושפיזה בראש חב דלם א', שאלו על ושפיזו, הם שואלים אדם שהוא התארח באיזושהי מקום ושואלים אותו אם קיבלו בסבר פנים יפות, האם אותם אנשים אירחת, אירחו אותך יפה, ואמר לאו, הוא אומר לא, מידה טובה היא, זה דבר טוב לענות בצורה כזאת, למרות שהם אירחו אותו בצורה מכובדת ויפה, הוא יגיד לא. למה זה מידה טובה? כדי שלא יפצו בו בני אדם שאינם מוגנים לבוא תמיד עליו ויחלו את ממונו. תתארו לעצמכם שבן אדם שיבח את המערך, וכמובן אנחנו מדברים על מערך פרטי, לא בית מלון, זה ההפך נכון שם, שאתה מוסיף לו ביזנס, מוסיף לו לקוחות. כאן מדובר באדם שמערך אנשים, ואם אתה משבח שהוא כזה מערך יפה בשפע, הוא לארג', אנשים שהם אינם מאורגנים ינצלו אותו, וכל זה נובע מכך ששיבחת את האירוח. לכן כדי להגן על האנשים שמערכים, כתשובה לשאלה האם היה לך טוב, אתה תגיד איך אומרים, בשלילה, אני לא ירדתי עד סוף דעתו של רש"י פה, אם אתה אומר לא ואז אנשים יחשבו שהוא בן אדם לא טוב, אלא כנראה זה מין תשובה שלא ימשיך עליו עוד אנשים לנצל אותו. אנחנו רוצים לחזור על שלושת הדברים האלו לפי מה שמובא בתוספות. יש כמה הערות. קודם בעניין מסכת, רש"י אמר שאם שואלים אדם האם אתה בקים במסכת פלוני ואתה כן, תגיד לא. אומר תוספות במסכת, ואם תאמר, יש מקום לשאול שאלה כאן, ואמר במסכת קידושין על המילה שאנחנו מכירים מקריאת שמע ושיננתם, והמילה הזאת נדרשת בגמרא שיהיו דברי תורה מחודדים כמו שנונים מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד. יש עניין לענות תשובות נכונות ומדויקות, לא כמו שאמרנו מקודם. ויש לומר, תהיינו דווקא בלם הבא לשאול דין או הוראה או להתלמד, הוא בא עם שאלה ספציפית, אז אתה צריך להגיד ולענות לו מיד בצורה נכונה ומחודדת. אבל אחא שבא לנסותו, אם יודע, מותר לשנות ולומר לא למדתי זה. אז הנה הבדל בין שני המקרים. בפוריה רש"י כתב, אם שואלים אדם שימשת מיתתך, אז תוספות אומר מלכתחילה אנשים לא ישאלו שאלה כזאת. אין רגילות, אומר תוספות, שישאלו כפירוש רש"י אם שימש מיתתו, אלא אם בעל קרי היה ולא בא לבית המדרש ושאלו למה לא הגעת ללימוד לימוד תורה היום, ישנה ויאמר שחולה היה או שהאונס עירה לו. אינמי, שאלו שכפת ששכפת על מיטה זו, לא יאמר לו כן, פן יראה בעל המיטה קרי והתגנה. בתוספות הבא באושפיזה, אם שאלו אם קיבלו בסגר פנים יפות, יאמר לא, כדי פירש רש"י תאמינה בערכים מסכת ערכים מברך ראו בקול גדול בבוקר השכם בערב כללה כללה תחשב לו. על פי הפסוק הזה רואים שאם אתה מברך מישהו בבוקר, בסופו של דבר זה יהיה עבורה כללה. ואם תאמר ואמרינה בברכות אורח טוב, אומר כל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי, זה משמע ההפך ממה שאנחנו אמרנו מקודם, שמי שיתארח ישבח את בעל הבית. ויש לומר דהתה מהו בין בני אדם מהוגנים, שאתה אומר שכל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי, אתה נמצא בחברת אנשים מהוגנים. והכה שאמרנו שאם שואלים תגיד בשלילה בין בני אדם שאינם מהוגנים. והד לא חשיב אחד, וזה שהגמרא כאן לא אמרה שיש עוד דוגמה של אתר לשנות, מותר לשנות מדי דרכי שלום גם בפרק הבא יבין טוב, כמו שמובא במסכת יבמות, שאם מדובר בעניין דרכי שלום, לשמוע על שלום, אתה יכול גם להגיד משהו לא אמת. משום דהנינה מהדוגמאות האלו שהבאנו כאן בגמרא, משום דרכי שלום אין. ולמה הגמרא לא אמרה אותו דבר פה? ורגילין יותר מאחרים לאחי נקדן, הם רק דוגמאות של מתני דרכי שלום, אבל דוגמאות השכיחות הרגילות, ולכן הגמרא פירטה פה, אבל אין להקשות שזה משהו אחר. זה נכנס תחת הכותרת מותר לשנות מפני דרכי שלום. אנחנו חוזרים לגמרא איפה שעצרנו בחף ד' עמוד א', שורה חמישית, מורזוטרה חסידה איגניב לקסה דקספה מאושפיזה. מעשה שהיה עם מורזוטרה, שהמארח שלו, זה אושפיזה, מקום שהוא היה מתארח, אולי מלון שהוא היה רגיל שם, מאותו אושפיזה נגנב כוס כסף. חז ידעו בר בעיריו דמשי ידי ונגיב בגלימה דחברי. שמו לב שאחד מהתלמידים, בר בעיריו, אחד מהלומדים, התלמידים, היה רוחץ ידיו, וכדי לנגב ידיו היה מנגב את ידיו על על הגלימה, על הבגד של חברו. אמר מורסות, אמר חיינו היי דלא אכפת לי הממונה דחברי, הנה אני מזהה שהוא זה שלקח, שגנב את הכוס כסף, הרי אם הוא מוכן לזלזל בממונה דחברי, לנגב ידיו על הז'קט של חברו, סימן שלא אכפת לו על ממון אחרים, והוא זה שגנב. כפתי ועודי תפסו אותו, ובסופו של דבר אותו הודה שהוא גנב את אותו כלי. עד כאן שיעורנו להיום.